הממשלה לשעבר ושר הביטחון בעבר, אהוד ברק, שלום.
שלום וברכה, אסתי.
גם הקשבת, אני מקווה, לדברים שאמר כאן פרופסור גרוטו. אולי נתחיל בנקודה שאיתה סיימתי את השיחה. יותר מ-4,000 קורבנות במדינת ישראל, אבל אומר הפרופסור גרוטו, המשנה לו, מנכ"ל משרד הבריאות, לא חושב שיכולנו לעשות משהו יותר טוב ממה שעשינו, ועובדה שמדינות בעולם מתקשרות לשאול איך עשיתם את זה. אתה מסתכל על זה גם ככה כהצלחה?
לא, אני מסתכל על זה כמעט הפוך. אני יכול להבין את פרופסור גרוטו, הוא איש טוב, ואני מניח שבתור פקיד ממשלתי בכיר, הוא חייב לנסות להגן על עמדת הממשלה. 4,300 קורבנות, זה בערך, זה כמו יום כיפור, ששת הימים, והאינתיפאדה השנייה ביחד. רק בחודש האחרון יש לנו קורבנות, כמו בכל השנתיים וחצי של האינתיפאדה השנייה, ויש איזה אחראי בראש הממשלה, ויש אחריות סוימת בכל הממשלה. עכשיו, זה נובע מדברים קונקרטיים. היבוא קורונה היה מטורף. ההשוואה למדינות ה-OECD, אירופה, ארצות הברית, היא מופרכת. מדינה גדולה באירופה יש לה 300 או 600 כניסות. למדינת ישראל יש כניסה אחת. מדינת ישראל צריך להשוות אותה למדינות אי אחרות. וכשאת בודקת מה קורה במדינות אי, כמו טיואן, ניו זילנד, סינגפור או קפריסין, השכנה שלנו. חלק מהם אין להם אפילו 50 מתים, ואף אחד אין לו 200 מתים, לא 4,000, חלק מדינות גדולות מאיתנו פי 10. או תקחי דבר אחר, העומס בבתי החולים, זה דבר הזוי. הרי בישראל כולה יש 400 מיטות לטיפול נמרץ, עם צוותים. ה-400 מיטות האלה זה בערך רבע ממה שיש בממוצע של ה-OECD, אני מה שומע לך על ה-OECD, ויש בערך שמינית ממה שיש ביפן או בדרום קוריאה. עכשיו, יש לנו התראה של שנה. בשנה הזאת, מדינת ישראל הייתה צריכה להיות היום לא עם 400, אלא עם 800 או 1,600 מיטות, ועדיין היינו נמוכים יותר מה-OECD.
עכשיו מדברים בימים עליה על נדבג. שוב, סגירה של נדבג. מה אתה חושב על העניין הזה, האם זה מאוחר מדי ומעט מדי, או צריך לעשות את זה בכל מקרה?
אני חושב שזה מאוחר ומעט, ועדיין צריך לעשות את זה. זה צריך לצמצם, לא, אי אפשר לצמצם באופן מוחלט. אנשים יצטרכו ללכת מסיבות חירום, בריאותיות, או מסיבות עסקיות, אבל צריך את שיצאו כאלה שיש להם דרכון ירוק או את האישור הזה על שני החיסונים, ואז הנזק הרבה יותר קטן. היבוא קורונה הוא שערוריה והוא נובע מדבר שחוזר גם את דברים אחרים. הרי מתעתעים בנו עם מספרי ההידבקויות. מה זה נקרא 8% בממוצע כאלה שמאומתים בבדיקות? הרי זה ממוצע בין תל אביב ועוד השרון שיש שם 4% ובין קהילות מסוימות שיש שם כמעט 40%. איזה ממוצע זה? צריך לטפל דיפרנציאלית. במקום שיש 4% צריך בסך הכל לדרוש מהאזרחים לעטות מסכות ולשמור על 2 מטר ולהגן על המבוגרים.
אבל אנשים פחות ממושמעים.
ובקהילה עם 40% דרושים צעדי חירום של המדינה, אבל זה אימפוטנטיות פוליטית.
למה? תסביר לי, מה היה צריך לעשות אחרת? מה אותה אימפוטנטיות פוליטית שאתה רואה אותה? הרי מנסים לאכוף, מוציאים תקנות, עושים סגרים, ואנשים בקהילות מסוימות לא ממושמעים.
אני באמת לא רוצה לחזור ליסודות. אין תקציב. אין חיה כזאת, אין מדינה בעולם שהקימה ממשלת חירום, אין מדינה בעולם שחיה בלי תקציב. את המיליארדים שחסרים לבתי החולים ניסו לחלק לנו לאזרחים. אני ונילי הודענו שאנחנו מוותרים על 1,500 שקל שלנו. את זה, את
טוב, לכם יש. לא כולם שיתור. יכולים לוותר.
זה שוחד בחירות. השרים יוצאים מהדיוני קבינט, מורטים את השערות האלה שיש להם, ואומרים לך, לא דנים שם על קורונה, דנים שם איך לחלץ את ראש הממשלה מהמשפט. זה הכל לקוי, זה כישלון בניהול, זה כישלון במנהיגות, כישלון חמור בדוגמה אישית, בכל חברה עסקית, בכל קבוצת כדורגל, היית אומרת להחליף את האחראי למחדל, אני אומר את זה כבר שנה, אני שמח שלאחרונה שר ובנט עזרו עוז להגיד את אותם הדברים, אבל זה מה שצריך לעשות. עכשיו, מה היה צריך לעשות? מראש, לקחת טיפול דיפרנציאלי, לטפל במקומות שיש. עכשיו, אני לא אומר לשלוח את הצבא או משטרה עם עלות ועם רובים לתוך החרדים, למרות שגם זה צריך מתישהו, זה כנסות אחרים, אבל זה מתחיל משיח עם ההנהגה
אתה
שלהם.
אתה חושב שבמקומות...
זה מבהיר להם את העניין, אתה... ומנכונות לעמוד, לא מראש ממשלה שמתקצר לה,
נכד
של הרב.
אתה חושב שבמקומות ובמגזרים... שאין שמירה על התקנות והכללים, ויש עבריינות קורונה חוזרת ונשנית, צריך להכניס את הצבא שיעזור למשטרה?
צריך לעשות כל מה שצריך. למשטרה יש 25,000 איש, אם אנשים האלה לא מסוגלים, צריך פיקוד העורף, אני אומר לך בסוד, שפיקוד העורף היה צריך להפעיל אותו מהיום הראשון, זה מחדל בעצמו. והסתרת השיקולים תחת חיסיון של 30 שנה זה מחדל נוסף. במדינת ישראל נקבע לפני 12 שנה אחרי מלחמת לבנון השנייה, שבמקרה של מגפה, רעידת אדמה, מלחמה, פיקוד העורף לוקח את האחריות, מאצילים את כל הסמכויות לרשויות המקומיות, מפסיקים את הדיונים האלה המגוחכים בישיבת ממשלה, שהם לא מבינים, שרים לא מבינים בעניינים האלה כלום. מי שרוצה ללמד את ראש עיריית בת ים, או את ראש עיריית מודיעין, או את ראש מועצה מקומית מנחמיה, איך לנהל את העיר שלו.
אתה אומר, מתחילת המגפה היה צריך להכניס צבא לרחובות.
אני לא נרתע משום דבר, אני לא חושב שצריך צבא, צריך פיקוד העורף.
פיקוד העורף זה צבא.
פיקוד העורף פרוס בכל רחבי המדינה.
אבל היה צריך לפרוס אותו ברחובות על אכיפה.
היה צריך להתנהג אחרת מהיום הראשון. מהיום הראשון. אנחנו מדינת אי, מקום אחד, מערכת רפואה מצוינת, אנשים מצוינים, חוסר תקציבי, הרעיבו אותה 10 שנים. היה צריך מיד לפתוח את המשאבים, לא לשוחדי בחירות לנתניהו ולקץ, אלא לסיוע לבתי החולים.
אז בואו נדבר על קבוצת הכדורגל שלך. מה, איך אתה מסתכל על קבוצת הכדורגל שלך, שפעם מפלגת העבודה הייתה יכולה להתחרות, לתת פייט, גם לנצח את הליכוד, והיום אין אפילו פיסת דשא שבה היא יכולה לבעוט את הכדור שלה.
אני אוהב מאוד את מפלגת העבודה, זה היה ביתי הפוליטי במשך רוב שנות חיי, ואני גם קשור ומכבד את האנשים. גם פנו אליי הרבה מאוד לבוא לעמוד בראשם היום, וכידוע אני...
למה לא הסכמת?
כי לא מצאתי את ה... לא מצאתי את ה... מצאתי גם הרבה כוונות ורצון טוב, גם אצל לפיד, גם אצל חולדי. לא מצאתי את הבשלות לעשות את התנאי ההכרחי להחלפת השלטון של ממשלה מאופסת בהמשך, שזה להתאחד לפיד חולדי העבודה, ורוב הרסיסים הקטנים. אז אני היום יכול רק לאחל להם בהצלחה.
היום הפריימריז, במי אתה בוחר?
אני היום לא חבר מפלגה, אבל אם אני הייתי בוחר, אני הייתי בוחר את מירב. מיכאל היא חזקה מאוד, היא עקבית, היא ערכית, ואחרי כל הרכבת הרים שהיא עברה, אז אני הייתי בוחר אותה.
יכול להיות שמפלגת העבודה צריכה להגיד ביי ביי תודה, כי לא יעברו את אחוז החסימה, או יש ספק שאם הם יעברו את אחוז החסימה?
אני חושב שהם צריכים, אני אמרתי דעתי, הם צריכים להתאחד כולם ביחד, חולדאי, עבודה ולפיד.
אבל אתה אומר שהם לא בשלים. מה זה הלא בשלים הזה? מה הכוונה?
אין בשלות. בשביל ליצור דבר כזה צריך ללחוץ יד ולהגיד אנחנו...
אז למה הם לא עושים את זה?
מחויבים, ואני לא שופט אותם. אני לא מצאתי שם. אני גם מצאתי שיש ביניהם יחסים אישיים מכבדים ושולחים הרבה זמן אחורה. אבל באופן מעשי יש לזה הרבה שיקולים. כל אחד יש לו את המצב שלו בסקרים. כל אחד יש לו לוח זמנים אחר שבו הוא צריך לקבל החלטה. אני הייתי צריך לקבל החלטה לפני 3 ימים, כי חייבים להשאיר לה מועמדים אחרים אפשרות הוגנת להתמודד.
כן.
יאיר לפיד יכול לקבל החלטה ערב לפני הגשת רשימות, וחולדאי במהלך השבוע הקרוב.
כמו שאתה רואה את הדברים, אם לא יהיה חיבור בגוש המרכז שמאל, לא תהיה התכנות לשינוי כאן, פוליטי?
תראי, נתניהו יכול להיות שיופל גם בלי זה, זה יהיה הישג חשוב מאוד לכשעצמו, אני לא מזלזל בו. אבל כדי להעלות את ישראל על מסלול נכון מכל הבחינות, אז זה לא מספיק שנתניהו ייפול, היה חשוב מאוד שהגוש שאני שייך אליו יהיה חלק מרכזי בהקמת הממשלה הבאה, ואת זה אי אפשר יהיה לעשות אם לא יתקיים האיחוד הזה. ואני אומר, יש היום אנשים, מהרבה אנשים מהסביבה הפוליטית שלי, ששוקלים להצביע לשר, אפילו לבנט. ואני אומר, תגידו מה, אתם לוקים בזיכרון? הרי אנחנו שמענו את שר, זה לא זה שלפני שנה שקל לשלוח את ביבי לנשיאות, זה לא זה שדיבר ברצינות על חנינה לנתניהו. בנט, באמת מישהו יכול לדעת שהוא בשום מצב לא יחבור עם נתניהו. זה דבר הזוי, אבל...
תגיד, אהוד ברק...
המשיכה של הבוחרים האלה חזרה אל תוך ה... גוש הזה לא תקרה בלי שהייחוד הזה...
מכל המתמודדים, מי אתה רואה כבשל להיות ראש ממשלה?
אני לא רוצה, כולם מצוינים. אני
לא יכול להגיד... הליכוד מקשיבים לך ומגיבים, אתה רוצה לשמוע?
סליחה?
הליכוד מקשיבים לך ומגיבים, אתה רוצה לשמוע?
אני יכול לחש. מצער לראות שבעוד נתניהו נאבק על החיסונים ועורב את המזרק שלו בתוך איזה מצבה מוזיאונית, ברק ממשיך להשתלח, החבר של הפדופיל, והעבריין והזה וכל מה שאתה רוצה.
הליכוד בתגובה לברק, בזמן שראש הממשלה נתניהו מביא מיליוני חיסונים לכל אזרחי ישראל,
איך אני ידעתי?
הוא מוציא אותנו ראשונים בעולם מהקורונה. אהוד ברק עסוק בלהריץ את עצמו שוב לכנסת. ברק היה ראש ממשלה כושל ל-20 חודשים, לפני 20 שנה, לא בכדי הציבור הישראלי בעט בו, עם כרטיס בכיוון אחד.
אני יזמתי את הבחירות והלכתי אליהם, והציבור לא בעט, אלא המחנה שלי לא הגיע. לא היה שום חלק בביתה, שרון לא קיבל הרבה יותר.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת.
זה לא חשוב, תראי, עצם העובדה שאני יודע לחזות את ה... לחבר עבורה ממש את הטקסט של התגובות, מראה שזה אנשים תלושים, הם לא חסרי יעילות, הקימו מכונה שפועלת בצורה שהיא אנטי-דמוקרטית בעליל, אבל כן, ולכן צריך להחליף אותם, זה אחת הסיבות.
ברעיון הקודם שהיית כאן, אתה זוכר, ראו שהוא התנתק, ואחר כך חזרנו לדבר, שמת את ראש לשכת עורכי הדין, עורך דין אבי חימי, שהוא הצטרף לצוות הסניגוריה של ראש הממשלה, והוא איים לתבוע אותך אחרי הרעיון הזה.
תראי, אני לא המצאתי את הטענה, זה התפרסם בתקשורת יום לפני הרעיון, שעורך דין חימי מצטרף לצוות ההגנה של ראש
הממשלה. אבל זה לא נכון.
אני הסתמכתי על מה שקראתי בפרסום. אז אני אגיד לך ככה, היות ואחרי הרעיון הסתבר גם לי שזה לא היה נכון. אז אם עורך דין חימי או כל אדם אחר נפגע מהדברים שלי, אני כמובן מתנצל ומצר על כך. ואין פה מה לעשות, אבל אנחנו נמשיך להסתמך על דברים שאנחנו שומעים.
אני רוצה לסיום.
אם זה יוצא לא נכון, אז נגיד, זה לא היה נכון.
אני רוצה לסיום לשאול אותך על עידן ביידן, הנשיא ביידן שנכנס לתפקידו, וכבר אנחנו שומעים מהאמריקאים שהם רוצים בקונסטלציה כזו או אחרת לחזור להסכם הגרעין עם איראן. איך אתה רואה את זה?
אני מכיר את ביידן כמעט 40 שנה, אני מכיר את כל האנשים מסביבו, את טוני בלינקן, את הסגנית שלו, אנדי שרמן, את ביל ברנס בראש ה-CIA, ואפילו את המדען הראשי החדש של אריק לנדר, אני במקרה מכיר. בפנים, הם באים לשנות ולהחזיר את ארצות הברית לנורמליות, והם יעשו את זה בצורה החלטית, כי הם כולם עבדו עם אובמה, ויש להם לקח שמזמזו יותר מדי זמן, ואחר כך היה קשה לעשות דברים שביום הראשון אפשר לעשות. הם כבר ביצעו את מה שהם תכנו ליום הראשון, התראי פעולה מאוד אגרסיבית במאה הימים הראשונים ובשנה הראשונה, בעיקר בפנים אמריקה, כי שם מחכה להם האתגר האמיתי, טראמפ הובס, הטראמפיזם רחוק מלהיות מובס. בחוץ, הם באמת יחדשו את המסע ומתן עם איראן, קשה לבוא אליהם בטענות, מה שקרה מאז שטראמפ בהשפעת נתניהו עזב את ההסכם, לא חל עיכוב, אלא להפך, האצה. האיראנים היו יותר קרובים, לא יותר רחוקים מיכולת גרעין מה שהם היו. הם יהיו מחויבים, בטח, אני לא יודע מתי, איך זה יתורגם לפעולה, אבל הם לבטח בהצהרות יהיו מחויבים למנוע בכל מקרה מאיראן להגיע לגרעין, אבל ינסו לעשות את זה דרך דיפלומטיה יחד עם האירופאים, ובמובן מסוים עם הסינים והרוסים, זו נקודה היחידה כמעט שהם לא רבים איתם. ובכלל, אני חושב בכל העולם, יש הנחת רווחה גדולה מאוד מהבחירה של ביידן, ורק בישראל, בברזיל ובפיליפינים יש סוג של אבל. אז אני לא חושב, בניגוד למה שחלק מהחברים שלי חושבים, שעכשיו ביידן יבוא חשבון עם נתניהו וישלם לו, הוא לא יעשה את זה, זה לא אופי שלו, זה לא הסגנון שלו. הוא בטח, הנשיא לא יהיה מקור לניגוח של נתניהו, אבל כל דרגי העבודה לא יהיה, לרון דרמר לא תהיה את הנגישות שהייתה לו אצל הממשל של טראמפ, והיחסים יהפכו להרבה יותר מאוזנים נגיד מבחינת השחקנים האחרים. זה לא בטוח זה טוב לישראל, היו לישראל הישגים גדולים בזמן טראמפ, כתוצאה מהיחסים מיוחדים.
וכל שנותר לנו באמת להמתין ולראות איך הממשל החדש חסב איתנו.
כן, אבל אני חושב
את
הממשל, בסופו של דבר, ביידן הוא ביסודו
פרו-ישראלי.
פרו-ישראלי, עמוק, יציב, עשרות שנים בכל מצב, למרות שהכילו אותו מרורים, את יודעת, הוא פעם אמר לי שכל פעם שאני בא לישראל במטוס מעל קריטים, כבר מתחיל להיות לקרקור בבטן, וכשאני יודע שמה שיקרה, ברגע שאני ירד במדרגות, אני אשמע איזה הכרזה, זה שכונה חדשה, יישובים חדשים שקמים, בדרך כלל אפילו זה לא קורה, זה הרי אחד ששת שלבי התכנון, זה אפילו לא דבר שקורה, אבל זה ישנו שם תמיד כדי לאסוף קצת
קרדיט. נקווה שבביקור הבא שלו לא יהיה לו קרקורי בטן, והוא יבוא כנשיא ארצות הברית לביקור ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה לך ולמאזינים.
תודה.